עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא. נתחיל כעת ללמוד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת פאה בסדר זרעים, פרק אלו דברים בדף ט' בעיצומה של הלכה היא. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם הטהורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה, יהיה לימוד הירושלמי מגן וצינה באדם לעולם הבא, ולרפואתו השלמה והמהירה, להמשך רפואתו של נתן בן רחל, שברוך השם עד עד חוזר לבריאות איתנה בזכות התפילות שלכם. אנא צרפו יהודים נוספים ללימוד הירושלמי. אנחנו כאן זוכים בחבורה הקדושה, הייחודית והנדירה, הולכת וגדלה, ללמוד ולהקדיש זמן יומי ללימוד הדף היומי הירושלמי. מסיימים את כל הש"ס הירושלמי בסביבות השלוש שנים. זכות גדולה עבורנו, אנחנו כאן במסכת פאה, אין לנו בבבלי מקבילה של תלמוד בבלי על פאה. ככה שהלימוד שלנו הוא בעצם הלימוד היחיד של התלמוד על מסכת פאה, וזה הזמן לצרף עוד יהודים נוספים ללימוד הדף היומי הירושלמי. אנחנו באמצעיתו של דף ט' מתחילים בט' עמוד ב'. אומר הירושלמי, מתנית דבית שמאי. המשנה שלנו שאמרה, שלעולם הוא נותן תבואה לעניים משום פאה, הוא פטור מן המעשרות עד שהם הריח. משמע שכוונת המשנה, שגם אם אותו אדם כבר הניח 1/60 מהתבואה לשם פאה, שזהו השיעור שחכמים קבעו להפרשת הפאה, וכעת הוא רוצה להוסיף עוד פאה ולתת לעניים, הרי לכאורה היה מקום לומר שמשהו מוסיף לתת פאה, הרי לכאורה זה כבר לא פאה, ולכן על התוספת הזאת הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות. כמו כל אדם שרוצה סתם לקחת תבואה ולתת לעניים מדין צדקה, הרי שהוא צריך לאסר. בניגוד לפאה, שאת החלק של הפאה הוא לא צריך לאסר, כי זה מה שהתורה אמרה להפריש, והתורה פטרה את הפאה מן העניים. הרי אם אתה רוצה כעת להוסיף, אחרי שכבר הפרשת את השיעור, לכאורה היית צריך לאסר, ואז לתת לעניים. אבל מלשון המשנה משמע שלא. לעולם הוא נותן תבואה לעניים משום פאה, הוא פטור מן המעשרות עד שימרח. פירושו של דבר, שאם אתה רוצה להוסיף, לאחר שכבר הפרשת פאה, ולתת עוד לעניים משום פאה, הרי שאתה פטור מהפרשת תרומות ומעשרות. מדוע? כי זה נקרא פאה, למרות שכבר הפרשת את שיעור הפאה. ועל כך מביאה ירושלמי שהמשנה שלנו סבורה כבית שמאי דבית שמאי אומרים. במשנה לקמן משנה ו', הפקר לעניים הפקר. כלומר, לפי שיטת בית שמאי, עצם זה שהפקרת תבואה לעניים, הרי שהתבואה היא בגדר הפקר והיא פטורה ממעשר. זאת בניגוד לדעתם של בית הלל, החולקים לקמן וסבורים, שכאשר אתה מפקיר תבואה רק לעניים ולא לעשירים, הרי שאין זה הפקר, כי יש שם מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל מה ההגדרה של הפקר. לפי בית הלל, הפקר זה רק כאשר הפקרת גם לעניים וגם לעשירים. יוצא שאם אתה רוצה להפריש כעת תבואה לעניים, הרי שהיא אינה בגדר הפקר, כי אתה מפריש אותה לעניים ולא לעשירים, יוצא אם כן שהיא חייבת בתרומות ומעשרות. אמנם ההפקר תמיד פטור ממעשר, אבל כאן כאשר הפקרת רק לעניים, כי אתה נותן פאה ופאה זה לעניים, לאחר שכבר הפרשת את שיעור הפאה שהיית מחויב בה, הרי שההפקר הנוסף, המצווה צדקה הנוספת שאתה נותן לעניים, לפי בית שמאי אתה פטור ממעשר כי זה בגדר הפקר, ולפי בית הלל אתה חייב. למדנו במשנה ונוטל מן הגורן וזורע, הוא פטור מן המעשרות עד שימרח דברי רבי עקיבא. מבאר הירושלמי, לכאורה שיטתו של רבי עקיבא במשנתנו, שסובר שלפני המרוח, לפני הגמר מלאכה, אתה יכול לקחת תבואה ולזרוע ממנה, כדי לגדל תבואה, ואת ידי רבי עקיבא שיטתו, הרי כשיטתו של הברייתא, שמביאה את מנהגם של חנויות בני חנון. בני חנון נקראו כך בגלל שם מקום, והבבלי בממציא בדף פייחת מביא שם שהגרסה היא בית הינו ולא בית חנון. לפי הגרא גורסים כאן בית חנן. מה אומרת הברייתא לגביהם? דתנא, למה חרבו חנויות בני חנון שלוש שנים? עד שלא חרב בית המקדש, כלומר מדוע חרבו חנויותיהם של בית חנון שלוש שנים לפני חורבן בית המקדש בבית שני? היות שהיו מוציאים את הפירות בכלל המעשרות, הם היו גורמים להפקיע את פירותיהם מחיוב המעשרות, על ידי כך שהיו מוכרים אותם לאחר המרוח. כלומר, הם היו נוהגים למכור את הפירות בחנויות, ולמרות שחזל תקנו חיום מעשות גם לפירות הנמכרים, כלומר שהמוכר חייב לאסר את הפירות לפני שמוכם, ואם לא נתאסרו בידו, רק אז הלוקח חייב לאסר, בני חנון עברו על תקנת חזל, ולא הפרישו מעשות, יוצא בכך שהם הפקיעו את הפירות מחיות ומודו מעשות. היות דאב ינדר שנמיו דורשים את הפסוק אסר תאסר את כל תבוע זרחה, שדווקא אם אתה זרעת בעצמך אתה חייב לאסר, פרט ללוקח שהלוקח פטור, יוצא שהם עצמם לא יפרישו, והקונים גם לא יסרו, בכך הם יפקיעו את התבועה מחיוב תומות ומעשות כלל ועיקר. פרט למוכר, שהמוכר תבועה פטור מלהפריש מן המעשר, יוצא שמדאורייתא, פירות הנמכרים לא המוכר מעשר אותם, ולא הקונה מעשר אותם, ואומנם חזל תקנו מעשות, אבל הם עברו על תקנת חזל, ולא הפרישו תומות ומעשות, ולכך הם נענשו ששלוש שנים קודם חורבן בית שני, הרי שחנויותיהם חרבו. ובדומה לדרשה הזאת, ניתן לדרוש את המילה ואכלת, שגם פירות שזורעים אותם ואינם עומדים לאכילה, אלא משתמשים בגרעיניהם לזריעה, הרי הפירות הללו פטורים ממעשות, וזוהי שיטת רבי עקיבא במשנתנו, שאומר שלמות שהתבועה לא התאסרה, אם זה לפני מרוח אתה יכול לקחת את גרעיניה ולזרוע בה תבועה חדשה. בכך מקשר הירושלמי בין רבי עקיבא במשנתנו לבין דרשתם של בני חנון שנענשו כמבואה. ראינו במשנה דין נוסף כהן ולוי שלקחו, כלומר אם כהן ולוי קנו תבועה לפני שהיא התאסרה, לפני המרוח, הרי שהם מפרישים תרומות ומעשרות לצורכם. אבל אם הם קנו תבועה לאחר המרוח, הרי שהם חייבים להפריש תרומות ומעשרות לכהנים ולוויים אחרים. נשאלת השאלה מה ההבדל? למה לפני המרוח הכהן מפריש לעצמו, ואילו לאחר המרוח הוא חייב להפריש לכהן אחר? מה ההבדל? מבאר הירושלמי את החילוק, אמר רבי יוחנן, כנס כנסו להם, שלא יהיו קופצין לגיטות ולגרנות. כלומר, אם הכהן מפריש ומפריש לעצמו זה מובן. באמת זה היה צריך להיות גם לאחר המרוח, אבל חזל חששו שיהיו כהנים שילכו, ויקנו תמיד פירות שלא נתעשו לאחר המרוח, ואז הם יפסידו את שאר הכהנים לקבל תרומות ומעשרות. לכן חזל תקנו שאם כבר היה מרוח, הרי שהתרומות ומעשרות חייבים להגיע לכהנים אחרים. כי כפי שביארנו, היו כהנים עשירים שהיו הולכים וקונים פירות שלא נתעשרו, ועל ידי כך היו מפסידים את חבריהם מתרומות ומעשרות. דין נוסף מבאר הירושלמי, טבח, טבח של המשנה זה לאו דווקא שוחט, אלא זה שוחט שהוא קונה בהמות בכדי לשוחטם ולמוכרם. כלומר, הטבח היה גם הסוחר, קנת הבהמות, הוא גם זה ששחט וגם זה שמחה. אם כן, טבח כהן, חבריה, החברים בשם רבי יהושע בן לוי סבורים, פותר לו, כלומר לא חייבים לתת לו מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה, למרות שזו אחת ממתנות כהונה. אז חבריה בשם רבי יהושע בן לוי, פותר לו שבת אחת. כלומר, בשבוע הראשון לעבודתו, הטבח יכול לקחת לעצמו, לאחר שבוע, הרי שהוא כבר חייב להפריש זרוע לחיים וקיבה לכהנים אחרים. אז רק בשבוע הראשון הוא למעשה פטור מלתת מתנות כהונה כי הוא לוקח אותם לעצמו, אבל לאחר שבוע הוא חייב להעבירם כבר לכהנים אחרים ולא לקחת לעצמו. אמר רבי יוסי עזלית לדרום, הלכתי לדרום ארץ ישראל ושמעתי שרבי חנן, אבוי אביו של רבי שמעון, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, יש גרסה בשם רבי שמעון, פטר לי שבת אחת, שאפו בשבוע הראשון סבר שהוא פטור מלהפריש מתנות כהונה, ואילו לאחר שבוע הוא כבר חייב להפריש לכהנים אחרים מתנות כהונה. הסוגיה אגב בחולין בדף קוף למד ב' מביאה, 2 ו-3 שבתות פטור מלתת מתנות כהונה אלא לוקחם לעצמו, ורק לאחר מכן מכאן ואילך הרי הוא מפריש מתנות כהונה לאחרים. רבי יהודה מדם אל הלד רבי יוחנן כנס כנסו בהן, כעת דן הירושלמי מה הסברה, מדוע הטבח הכהן לא יכול תמיד לקחת לעצמו את מתנות הכהונה? הוא הרי כהן, למה הוא לא יכול לקחת לעצמו? אומר הירושלמי, זוהי בדיוק הסברה שראינו, שכמו שכהן ולוי שקנו תבועה לאחר המרוח, הרי הם חייבים להפריש תרומות ומעשרות לכהנים ולוויים אחרים, מפני שכנסו אותם כדי שהם לא יהיו הכהנים העשירים קונים את התבועה, ונמצא שהכהנים העניים יוותרו ללא תרומות ומעשרות? הרי שגם כאן חזל תקנו כך שלא הכהנים העשירים הם ישלטו על כל השוק של הזרוע לחיים וקיבה. אבל הירושלמי דוחה ואומר אמר לרבי יוסף ואם משום כנס אפילו שבת אחת לא יפתור לו אם רצו לקנוס למה נתנו לו שבוע? הרי בתרומות ומעשרות לא נתנו לכהן שום דבר. אם הוא קונה אחר המרוח, הוא תמיד חייב להפריש לכהנים אחרים. אומרת הגמרא חן ואני כהן. רבי יהודן אומר, פותרים לו שבת אחת. שוב, שבוע ראשון מה אומרים לו? עזרו עליך אין וקיבה שלך. רבי יוסי אמר, אין פותרים לו שבת אחת, כלומר מהשבוע הראשון הוא כבר חייב להפריש לאחרים. מתנות כהונה. שואל הירושלמי על דת ידי רבי יוסי, לפי שיטת רבי יוסי, מה בין חנווני, מה בין טבח? מדוע הטבח, אותו יהודי שקונה בהמות, שוחט אותם ומוכר לאחרים, נתנו לו שבוע ראשון זרוע לחיים וקיבה, ואילו לאחר שבוע הוא מפריש לכהנים אחרים? ומדוע לגבי חנווני כהן לדעתו של רבי יוסי, אפילו שבוע ראשון לא נותנים לו, אפילו שבוע ראשון הוא חייב להפריש לאחרים? מתרץ הירושלמי יש הבדל. חנווני, היות שהוא רגיל ללכת מעיר לעיר, יכול להערים ובכל מקום מה הוא אומר, זה השבוע הראשון שלי. לכן כמה השבוע הראשון כנסו אותו שייתן לכהנים אחרים. מה שאין כן טבח, שהוא מוכר במקום קבוע בעיר, הרי שאינו יכול להערים, ולכך אומר הפני משה גם מבהמות ישראל אצלו, ולמוכרן הוא מפקיען מן המתנות, אבל טבח אין יכול להערים כל כך שאין דרך טבח אחד, ליתן הבשר לטבח אחר למוכרו, כך מבאר כאן הפני משה. אבל המערה פולה מבאר, כפי שביארנו, שמכיוון שהטבח נמצא במקום קבוע, הוא לא יכול לבוא לכל מקום ולהגיד, זה השבוע הראשון שלי, כי יש לו מקום קבוע שבו הוא נמצא. אומר הירושלמי, תני לא נחלקו רבי ורבי יהודה הנשיא. אנחנו למדנו שכהן ולוי, שקנו תבואה לאחר המרוח, חייבים להפריש תרומות ומעשרות לכהנים אחרים. דין דומה קיים לגבי מעשר עני. האם אני, שקנה פירות שלא נתעשרו, האם הוא יכול לקחת לעצמו את המעשר עני, או שמה הוא חייב להפריש לאחרים? מביא הירושלמי מחלוקת, לא נחלקו רבי ורבי יהודה הנשיא, אלא על הלוקח פירות מחוברים מן הגוי שאין חייבים במעשרות. שמכיוון שהיהודי, הישראל קנה את הפירות כאשר מחוברים לקרקע, ויוצא שבזמן הגמר מלאכה, בזמן המרוח, זמן חיוב המעשרות, הם היו ברשותו, לכן הם חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. ועל פירות מחוברים של ישראל, שנכנסו לשדה הגוי, תחתיו, שהם חייבים במעשרות. למה? כי ישראל קיבל שדה מן הגוי בסוג של חכירות, הרי שפירותיו חייבים במעשרות. ועל יהודי הלוקח פירות לושים שנגמרו כבר מלאכתן מן הגוי, ברור שהן פטורות מן המעשרות. כי בזמן חיוב התרומות ומעשרות, זמן המרוח, ברשות מהם היו? ברשות הגוי. על מה נחלקו? במה נחלקו רבי ורבי יהודה הנשיא? על הלוקח פירות תלושים מחברו בשנת מעשר עני. הוא קונה פירות תלושים שנגמר מלאכתן מחברו בשנת מעשר עני. רבי יהודה הנשיא אומר, אחד עם הקונה העני ואחד עם הקונה העשיר מוציאים מידו, והעני הקונה לא יכול לקחת לעצמו את המעשר עני, אלא עליו להפרישם לחברו. ורבי חולק ואומר, עשיר מוציאים מידו, אולם עני אל מוציאים מידו, אם הקונה הוא עני, הרי שהוא משייר את המעשר עני לעצמו. שואל הירושלמי, מתם עד רבי יהודה הנשיא, למה לדעתו של רבי יהודה הנשיא, גם אם הקונה אני, הרי שהוא חייב להפריש מעשר אני לאחרים? מתרץ הירושלמי כשם שאין אדם זוכה בלקט שיחה ופאה שלו. מביא רבי יהודה הנשיא, כמו שאני שיש לו שדה, הרי שהוא מפריש לקט שיחה ופאה, והוא לא לוקח לעצמו לקט שיחה ופאה, הוא עדין יהיה לגבי מעשר אני, כך לא יזכה במעשר אני שלו, אלא הוא חייב להפריש מעשר אני לעני אחר, בדיוק כפי שהוא חייב להפריש לקט שיחה ופאה. אם כן נשאלת השאלה, מה הייתה מדי רבי, מה טעמו של רבי? הרי בוודאי רבי מודה שלקט שיחה ופאה, אני חייב להפריש לעניים אחרים. אם כן, מה נשתנה דינו של מעשר עני, שהוא משייר את המעשר עני אצלו? מיישב הירושלמי יש הבדל, לקט שיחה ופאה אינן טובלין. כלומר, אם יש לי תבועה יבול, שהיה בו כבר מרוח ולא הפרש לי לקט שיחה ופאה, הרי שהפירות אינם בגדר טבל. מדורית יש לי חיוב להפריש לקט שיחה ופאה, אבל הפירות הם לא טבל. כמעשר עני שהוא טובל, בניגוד לפירות שהופרש מהם תרומה גדולה, מעשר ראשון, ומעשר אני לא הפרשתי, הפירות הם בגדר טבל. יוצא שכבר נטבל עד שהוא ברשותו של ראשון. יוצא שהפירות נעשו טבל, כאשר הם היו ברשותו של בעל השדה הראשון. וכאשר הראשון העשיר מוכר לקונה העני, מה הוא עושה? הוא בעצם מוכר לו תבועה עם מעשר עני. ולכן הקונה העני משייר לעצמו את הפירות. למה? כי המעשר עני כבר היה. כאשר העני קנה מהמוכר העשיר, הרי הוא מכר לו תבועה שהיא כבר חייבת בתומות ומעשות. נמצא שיש שם כבר סוג של מעשר עני שאני לא יודע איך הוא נמצא, אבל הוא נמצא. יוצא שהקונה קנה פירות שיש בתוכה מעשר עני, ולכן הוא מקבל אותם אליו, ולכן הפירות האלה שלו כדת וכדין. שואל הירושלמי שוב, מה הייתה מדי רבי יהודה הנשיא? אז למה רבי יהודה הנשיא מחייב אותו? הרי אם העני כבר מקבל תבועה שיש בתוכה מעשר עני, למה שהוא לא ייקח אותה? בתרץ הירושלמי, משום כנס חכמים כנסו אותו, כדי שלא יהיו מצויים עניים שקונים פירות מעשירים, ובכך הם מונעים מעשר עני מעניים אחרים. שוב שואל הירושלמי, מה הייתה מדי רבי? אז למה רבי לא כונס? הרי רבי מודה שכהן חייב להפריש לאחרים, כדי שהכהנים העשירים לא ילכו ויקנו פירות שחייבים בתרומות ומעשות ויפרישו לעצמם. מתרץ הירושלמי, יש הבדל. למה כונסים את הכהנים העשירים? כי כהן עשיר יש לו כסף, הוא יכול לקנות תבועה שחייבת בתרומות ומעשות מכולם, והוא ירוויח לעצמו את כל התרומות והמעשות. מה שאין כן אני, אתה חושב שאני אקנה פירות כדי לקחת מעשר אני? הרי אין בידו לקח, אין לו כסף לקנות. ומה סבור רבי יהודה הנשיא ומה סבור רבי שרבי יהודה הנשיא אומר מצאו ללוות, אמנם העני הוא עני, אבל שווה לו לקחת הלוואה כדי לקנות פירות שחייבים מעשר עני, כדי להרוויח את המעשר עני. ולא רבי אומר, מה פתאום, אינו מצוי ללוות. העני לא רק שאין לו כסף משלו, גם קשה לו ללוות, אשר לא יסמוך עליו, לא ילווה לו סכומים כאלה כדי שיוכל ללכת ולקנות תבועה כדי להפריש לעצמו מעשר עני. הדרן הלך פרק אלו דברים. אנחנו כעת נתחיל בסייעת הלשמי, הפרק שני, פרק ואלו מפסיקים. הפרק שלפנינו עוסק באדם שיש לו שדה, ובתוך השדה יש לו מין הפסק, גדר, אילן או כל דבר אחר. נשאלת השאלה, האם הוא חייב להפריש פאה אחת או שתי פאות? אומרת המשנה, ואלו מפסיקים לפאה. הגורמים הבאים מוגדרים כהפסק בתוך השדה, ומחייבים את האדם להתייחס לשדה וכשתי שדות, ולכן הוא חייב להפריש שתי פאות לשתי השדות. אומרת המשנה, ואלו מפסיקים לפי הנחל והשלולית ודרך היחיד ודרך הרבים. ההבדל בין דרך היחיד לדרך הרבים, שדרך היחיד זה 4 אמות, דרך היחיד 16 אמות. ושביל היחיד ושביל הרבים הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים. אם יש שביל קבוע כזה, הרי שבאופן כזה, הרי שהשדה מוגדרת כשתי יסדות. ויש המבארים שהחילוק בין שביל לדרך הוא ברוך בלבד, ששביל הוא צר יותר. ויש שם מבארים ששביל זה מקום שהולכים בו ללא סוס ועגלה, מה שאין כן דרך שהולכים בה כולל סוס ועגלה. אומרת המשנה, שדה הבור שלא נחשב ולא נזרע, והניר שדה שנחשב ועדיין לא נזרע, והיא מפרידה בין שני צידי וחלקי השדה, וזרע אחר, או למשל יש לו כאן שדה שעורה, באמצע הוא שתל פלפל, אז הפלפל בעצם מפריד בין שני חלקי השדה. כל אלו מוגדרים כמפסיקים ומחלקים את השדה לשתי שדות, ולכן הוא חייב להפריש שתי פאות. אומרת המשנה, הקוצר לשחת. אדם שקוצר יש לו שדה גדולה, באמצע השדה, לרוחב כל השדה, הוא קצר תבועה לשחת לצורך המאכל הבהמה. נשאלת השאלה, האם שני חלקי השדה מימין ומשמאל נשארו מחוברים לקרקע וכעת הוא קוצר אותם? האם הם מוגדרים כשתי שדות או לא? לפי תנקם המפסיק, סליחה, לפי רבי מאיר, דברי רבי מאיר מפסיק, וחכמים אומרים אינו מפסיק, אלא אם כן הוא גם חרש את אותו מקום, אבל אם הוא רק קצר לשחת לבהמות, ולא חרש, הרי ששני חלקי השדות מוגדרים בדיין כשדה אחת, שיש להפריש פאה אחת ולא שתי פאות. אומרת הגמרא, ואלו מפסיקים לפאה, מה המקור לכך, שאם יש באמצע השדה פלפל, וכל השדה היא חיטה מימין ומשמאל, שהשדה מוגדרת כשתי שדות, עונה ירושלמי שנאמר, שדך, שלא יוצאים משדה לחברתה, מכל שדה לחוד, אתה צריך להפריש פאה. אל תפריש משדה אחת לשדה אחרת. נמצא שאם השדה מוגדרת כשתי שדות, הרי שהוא מחויב להפריש שתי פאות. אומר הירושלמי, ואינו מחובר, כלומר, לא היה ברור לחכמים, האם דיני הפסקות הם מדאורייתא או מדרבנן ואינטימר מחוברו, אם תאמר שהיה ברור להם שזה דאורייתא, אם כן היה צריך להיות שאפילו בשדה האילן מפסיק. גם בפרדס של עצים, היה צריך להיות שאם יש גדר באמצע, הרי שהפרדס יהיה מחולק לשתי שדות, לשני פרדסים, וממילא היה אמור להיות מחויב להפריש שתי פאות, והרי זה לא מה שהמשנה לכמן המשנה אומרת, הכל מפסיק לשדה זרעים, ואינו מפסיק לאילן אל הגדר בגובה 10 טפחים, אבל כל דיני ההפסקות שלמנו כעת במשנה אינם רלוונטיים כלל ועיקר לפרדס של אילנות, ולו יצויר שדיני ההפסק היו מן התורה, הרי שהמשנה לא הייתה מחלקת בין שדה תבועה לשדה אילן. אומר הירושלמי, אחרי שהוכחנו שכל דיני ההפסקות הם מדרבנן, הגדר מחובר. צריך לומר שדין ההפסק על ידי חומה גדר הגבוהה 10 טפחים, הדין הזה הוא מדאורייתא, כי בדין הזה לא ראינו שום הפרש ושום חילוק בין שדה אילן לשדה של תבועה של יבול. אומר הירושלמי, ואינו מחובר, אבל זה לא נכון. גם ההפסק של הגדר הוא לא מדאורייתא. מדוע? אם תימר מחובר, אם זה היה מדאורייתא, מדוע אומרת המשנה לכמן, אם היה שיער קוטש? אפילו שיער קוטש, שיער קוטש בורו של דבר, יש לנו פרדס של אילנות, יש גדר באמצע בגובה 10 טפחים, אבל האילנות בדרך כלל גבוהים הרבה יותר מ10 טפחים. פעמים שהענפים שלהם משני הצדדים מחוברים. ואם דין גדר היה דאורייתא, אז אפילו אם הענפים למעלה, מעל הגדר, משני צידי הגדר, הענפים של האילנות היו חופפים וסוחחים ומחוברים יחד, היה צריך להיות שעדיין הגדר תהווה הפסק. ומדוע המשנה לכמן אומרת, אתנינן, אם היה שיער קוטש, אם הענפים מחוברים, הגדר אינה מהווה הפסק, אינו מפסיק, אלא נותן פה אחד לכל. הדאמר מכאן יש להוכיח שלא, שדין הפסק הגדר הוא לא דין מדאורייתא אלא מדרבנן, ולכן יש בו חילוק שאם הענפים למעלה מחוברים, זה לא הפסק. דוחה הירושלמי ואומר שוב, אם תימא מחובר, הוא עדיין יכול להיות שדין הגדר זה הפסק דאורייתא. ולכן עירוב הענפים באמת יכול לבטל את הפרדת הגדר. אפילו מצד אחד לא יפסיק דתני אם היה שיער מכאן ומכאן אינו מפסיק. מצד אחד מפסיק. שוב דוחה ירושלמי ואומר, למעשה למסקנה, דין ההפרדה של הגדר זה באמת מדי רבנן ולא מדאורייתא. למה? כי גם בדין השיער קוטש יש הבדל אם הענפים משני הצדדים מעורבים יחד או רק מצד אחד. ומכיוון שהמשנה לכמן אומרת שאם מכאן ומכאן הגדר מתבטלת, ורק אם הענפים מצד אחד הגדר אינה מתבטלת, יוצא שחילוקים כאלה קיימים רק מדרבנן ולא מדאורייתא. לכן המסקנה מסיק הירושלמי, שדין הפסקת הגדר היא מדרבנן ולא מדאורייתא. אנחנו נעצור כאן. עד כאן למדנו את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. לכל יהודי שיש רעיון להקדשה להנצחה או לפתיחת שיעורים, נא להתקשר למספר הזה 052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.